באופן עקרוני, אין בישול אחר בישול, משהו שמבושל הוא כבר משהו מבושל ואי אפשר לבשל אותו שוב. כמאמר המשפט הידוע, אי אפשר להיכנס לאותו נער פעמיים, אי אפשר לבשל את אותו צ'ונט פעמיים, ומי שניסה לחמם צ'ונט באמצע השבוע מבין על מה אני מדבר, בסדר? זה לא אותו דבר, זה מבושל כבר, לא אותו דבר, זה לא כבר מבושל, אי אפשר להחזיר בחזרה לרכבים הבסיסיים. ולמרות זאת, מה שנראה שיטת שאר הראשונים האשכנזים בעיקרם, נכון, רשי והראש והסמק והסמק, אומרים שאמת נכון לגבי דבר מוצק, באמת מה? אין בישול אחר בישול, אבל לגבי דבר לך, הרי שיש בישול אחר בישול. כן, מה הסיבה להבדל בין הלך לבין המוצק? אז בואו נקרא את זה ונגיד את זה בשני משפטים יפים. משפט אחד של המשנה ברורה, נכון? ובדבר לך, כיוון שאזיל חמימותו ונצטנן, בטל ממנו שם בישולו הראשון. או בלשונו של החזון איש, דבר יבש, כיוון שנתבשל, אין בו עוד בישול. אבל דבר לך, דאינו מתרקח בבישולו, חזון איש, שיטוסי, אלא חמימותו, זה תיקונו. בסדר? לשון מאוד יפה. כל שנצטנן, חוזר לקדמותו, ויש בו בישול אחר בישול. כלומר, יש הבדל בין דבר לך לבין דבר יבש. דבר יבש הוא מבושל. דבר לך, עכשיו ניקח כדוגמה קלה, בסדר?
דיבר על מבדל כל צורכו?
בוא נניח שכן, אני רגע... דבר כל צורכו, כן. בוא נניח שמבושל כל צורכו. נגיד, אני חיממתי תה, בסדר? עכשיו התה הזה התקרב. האם הוא מבושל או לא מבושל? עכשיו, אובייקטיבית, ודאי שהוא מבושל. האם עכשיו שאני מחמם אותו שוב, אני מבשל אותו שוב, או שאני רק מחמם אותו? רק שנייה. אני שם אותו עכשיו על האש. בסדר? אני לא רוצה לברוח. אני שם אותו עכשיו על האש, לא על הפלטה, על האש. בסדר? אני שואל בכוונה. אם זה דג שבישלתי אותו, ושמתי בו תבלינים, והכנסתי אותו לתנור, או שמתי אותו על האש למשך שעה וחצי, והדג הזה הוא כבר לא דג, או תפוח אדמה שהיה תפוח אדמה קשה, ואז הכנסתי אותו לסיר ושאלתי אותו לאורך זמן, עכשיו הוא כבר רך. מה אני עושה איתו עכשיו? אני מבשל אותו שוב? התשובה לא. מה אני עושה בעצם? אני מחמם אותו, נכון? מי שיצא לו פעם לקחת פסטה חמה מבושלת, אחר כך היא מתקררת, מה עושים איתה? בשבת עושים קצת מים חמים, נכון? תוך קופסה סוגרים את זה בפנים ככה הביסה ל... אבל היא כבר מבושלת הפסטה, לא מבשלים אותה שוב. לעומת זאת אומרים האחרונים, בעקבות הראשונים, האשכנזים שפוסקים ככה הלכה למעשה, שמה? שאם זה דבר לך, זה לא שהוא לא בושל, אבל ברגע שהוא יתקרר, כן, עוד פעם, בטל ממנו שם בשבילו הראשון, או חמימותו זה תיקונו, בלשון החזון איש. ולכן, יש מצב, לפי שיטות האחרונים הלאלו, שכשאני מחמם מחדש דבר מבושל כל צורכו לך, אני, לא ראית עוד הרבנה? אני מבשל אותו, לא ראית.
יש פה בעיניך מחלוקת על מהו בישול, שבעצם מחלחל פה האם אני בישול אחר בישול. זאת אומרת, האם בעצם בישול הוא רק בחום, ואז באמת, כבר ראשונה ספרד נגיד שאי אפשר לשל גם בלך, במזל, או שהבישול זה הפיכת האוכל חוקי. האם אתה מביט בזה כמחלוקת עקרונית כזאת, או שאלה לא?
אפשר להסתכל על זה ככה, אני חושב שזה קשור למשפט הבא שרציתי להגיד, שיש מי שטוען בשיטות האשכנזים שהם לא סוברים, וכאילו יענה לך לשאלה, שהבעיה שלך שהצטנן בחימומו היא שזה בישול דאורייתא, אלא משה פיינשטיין, שראה שזה בסך הכל גזירה, גזירה שם הירתיע. מה?
שם
הירתיע. שם, זאת אומרת, מה הגזירה? הגזירה אומרת, תראה, כשאתה לוקח דבר מבושל כל צורכו ואתה עכשיו מחמם אותו, אז הרואה או אתה או לא משנה, הוא לא יבוא להתבלבל, ובגלל הדבר זה לא חילול, זה לא בישול בשבת, כי זה נראה שזה מבושל וזה מבושל. לעומת זאת, כשאתה לוקח תה קר מתוך המקרר ועכשיו שם אותו על האש בשבת, המעבר בין זה לבין לשים מים עם שקית תיון על הפלטה הוא קרוב מדי, בסדר? ולכן זאת גזירה שם הירתיח, שם האדם ייקח משהו שלא מבושל בכלל וירתיח אותו בשבת. כך מסביר משה פיינשטיין.
אם זה אש ממש, אז למה שאני... כלומר,
אז לא, יש ממש, אתה צודק, יש מחוסה. בוא רגע, נמלט משאלות ה...
לא, כי מבחינת הפסיקה,
כן.
היום זה נראה לנו, נשים על הפחד זה ברור, אבל אם יש לנו תנור שהוא
עובד על אש וזה... בוא נדבר על פלטה. בסדר, אני רגע מתחמק, אני אחזור לשם עוד רבע שעה, אני רגע מתחמק מהשאלות האלה, כדי לבודד את השאלה הספציפית של הדבר הלך הזה עכשיו לבשל אותו עוד פעם, כי הוא יתקרר, זה בישול או לא בישול? אז נסכן. לראשוני ספרד נראה משמע שאין בישול אחר בישול בכלל. לראשוני אשכנז נראה שבדבר לך אסור. מה מהות או תוקף האיסור של לך שנצטנן? מחלוקת אחרונים, בסדר? מי שיכתוב במבחן, ישאלו אותו, האם יש בישול אחר בישול בדבר לך? הוא יצטרך לכתוב ככה. איתה במשנה, תכתבו איתה. איתה במשנה בפרק ג' כל שבא בחמין מחמישנה שבת שלום ברוכים אחר השבת. מאידך גיסא מצינו בדף קוף ממה איש אומרת הגמורה, יכול לכתוב גמורה, ככה וככה וככה. ופרשו ראשוני ספרד נקודותיים, הרמב"ם, הרשב"א והר"ן נקודותיים שאין בישול אחר בישול. והקשה הראש על שיטת רש"י, איך יכול להיות שאתה אומר ככה ועונה ככה. ותרץ הראש ביקו אותה פסקו ראשוני אשכנז, הסמק והסמג, שמה? נותן במבחן, שמה? שבלך יש בישול אחר בישול. וכך פסק הלכה למעשה. הרי מה? ונחלקו האחרונים בשיטתו. יש אומרים, סוגריים, חזוניש, פסיק, אגלטל, סגור, סוגריים, שנה ברורה, נקודותיים, שמכיוון שהוא הצטנן, הרי שמדובר בבישול החלוטין וזה אסור דאורייתא. ויש אומרים, סוגריים, וכל הסגור סוגריים, שמדובר בגזירת דרבנן שאומרת. מי שמחפש לזה נפקמינה, יסתכל בשמירת שבת כהלכתה, רואי, תעשה לי טוב, אתה יודע, רגע, שמירת שבת כהלכתה, טוב שאתה עומד רחוק, ככה נעים לי לסנג'ר אותך. שמירת שבת כהלכתה, מי שמכיר את הספר, מכיר את הספר? הוא ספר שצריך לדבר עליו באריכות, עשה שינוי, מספיק ערך א', תודה, בשיטת ה... בתפיסת הלכות שבת, כי הוא מטשטש לחלוטין את כל ההבדלים שבין דורייתא לבין דרבנן בלמעלה של הטקסט, הוא לא כותב פטור, אסור, מותר, דורייתא דרבנן, אלא הוא אומר, עושים, לא עושים, עושים, לא עושים, תודה רבה. ומי שמכיר את הספר, הספר יודע שבערות השוליים שלו שם נמצא כל הגשמק, כל האחרונים וכל הקולות. כי למעלה לפעמים הוא מאוד 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 מחמיר, אבל אני לא מדבר כרגע על היחס שלו בין מהדורה הראשונה למהדורה השנייה. ואז כותב רבי שלמה זלמן, כאילו, בשמו, ב... לא, לא, לא. כותב שמעתי עם רבי שלמה זלמן בטעמו אימו, כי ככה וככה. וכך הורה לי התרשה, אז הוא לא כתב את זה רבי שלמה זלמן בעצמו. אז הוא כותב ככה. רק שנייה. אני לא אמצא את זה עוד. שנייה אחת, אני ארשו לי, דווקא חבל שנפס בזה. טי.
אבל מתי אני צריך למצוא עכשיו? לפי אגרות משה, אז הוא בעצם לא פוסק כמו שני אשכנז, או שהוא פשוט מסביר אותם שכל
הסביר... לא, לא, הוא רק מסביר שהרמ"א פסק שזה רק גזירה שיהיה מהירתיח. קוף י' ד'.
והדבר של כל הדיון פה זה לך, נכון? זה לא מזל ממש.
עוד שנייה אני אדבר על זה. אומר, מה קורה במתקנים לחימום מים? בסדר, נושא שבכלל לא דיברנו עליו, נושא קרובי הברכה לעצמו. כותב עליו המשמירת שבת כהלכתה. המתקן לחימום מים המופעל בחשמל בוילר וכדומה, מכיוון שכאשר מוציאים ממנו מים חמים באים במקום מים של אלה מים קרים במיכל שלו ומתחרים שם הרבה, אסור להוציא ממנו מים חמים. ועם זאת יקפיד לסגור היטב את ברז המים הקרים כדי שלא יתערבבו וכולי 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 וכולי. ואז הוא כותב ככה.
אסור לדבר אצל החמים.
כן. לא.
אני
אקרא כמו שצריך. מכאן שבחימום מים חמים, אסור להוציא ממנו מים חמים אפילו כשהמתקן מופעל. אלא אם כן המתקן בנוי בצורה כזאת שניתן להוציא ממנו מים חמים אף אם אין מים קרים נכנסים במקומם. ויסגור תחילה היטב את הברז שדרכו זורמים המים הקרים למיכל. עם זאת יקפיד לסגור היטב גם את ברז המים הקרים היוצאים. וזאת כדי שלא יתערבבו המים החמים עם הקרים ולא יפתחנו כלל.
בסדר, אני לא נכנס לזה כרגע, זה נושא בפני עצמו. ואילו את המים שבצינור המשותף לקרים ולחמים, כלומר, ממקום מפגשם של שני הצינורות, עד לפתח הצינור ישפוך לאיבוד. בסדר? לא חשוב. חשוב. כותב השמירת שבת בהערת שולה. ושמעתי מהגרשה הזו הרבה, שליטה, כי הרי נמצאים מים קרים בצינור המשותף למים החמים והקרים. וייתכן כי הם באו מהצינור של המים הקרים ולא היו מבושלים מעודם. ואם כעת משתמש במים החמים, חוששים שהם היגעו מים חמים מהם במים הקרים שבצינור, ואף אליהם מבשל על ידי ירור מהמים החמים. אני מדלג הלאה. ואז הוא כותב כך. ואילו בנוגע למים הנמצאים בצינור היוצא מהבוילר עד לברז, זה מים שבאו מהבוילר וכבר הצטננו, גם שם צריכה להיות בעיה, למה? כי יש משול אחר בשול ובלח, זה מים, מים שהתחממו והתקררו. יש לומר דהן לחוש, מכיוון שמעיקר הדין הקטינן דהן בשול אחר בשול אף בלח ונצטנן לגמרי, ועיין, למה משלח אותנו? הוא לא ישלח לדרות משה, חזונית. ועיין בחזוני, סימן קטן למד זין. והרי הוא אינו מתכוון לחימום. וחם בוער בעגל לטל, נכון. ועיין גם שין יודחת. ואין מקום לחוש לחימום המים הקרים הלא מבושלים, שנמצאים בצינור שבין ברז המים הקרים לבין הצינור המשותף. יש לומר, וכו' 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 וכו'.
לא ראיתי שהחזונית, במשנה ברורה סוברים שיש משהו אחר בשול?
כן, נכון. אני טעיתי, המשנה ברורה בעגל לטל והחזונית. נכון, אני בדיוק שואל את עצמי איך אני מסתדר עם הניסוח הזה שלו. אני חוזר שוב. אז המשפט שציטטתי מהחזוני שהוא בעיה לי, כי חזוני שאומר במפורש למד זין י"ג שהאיסור בלח הוא שגזרה, בלח שהתקרה. אז אני מסכם רגע, סליחה על הפתיחה של השמירת שבת, אולי איבדתם אותי, אני רגע חוזר. אמרנו באופן עקרוני, לכאורה עולה שאין בישול אחר בישול. אמרנו שראשוני ספרד פסקו שאין בישול אחר בישול לכאורה לגמרי. אמרנו שראשוני אשכנז פסקו שבלח אוסרים, ראינו בזה מחלוקת, האם הרמה שאוסר בבישול אחר בישול בלח, הוא אוסר מחמת גזירה, או מחמת שהדבר הזה הוא רואה בו איזשהו סוג של עניין דאורייתא. הנקודה שנייה, זה מתי הדבר מוגדר כמצטנן, כדי שכרגע לשים אותו עכשיו ולחמם אותו יוגדר כבישול מחודש. האם כשהוא לא רותח, כך משמע לכאורה מהשולחן ערוך, לכאורה, ברגע שהלכה רתיחתו, הרי כבר חימומו המחודש הוא סוג של בישול מחודש, או דילמה, מה שעולה לכאורה מהרמה, כל שהוא לא נצטנן לגמרי. כותב על זה החזון איש בכולה די מעניינת, נצטנן לגמרי הכוונה, כל שרואים עליו שהוא עדיין חם. כלומר, אם אתה, כן, זה יותר מחום החדר, אתה שם קערה אחת שהיא הייתה על האש, וקערה אחת שלא הייתה על האש, כל זה אתה מצליח לזהות שזאת הייתה על האש וזאת לא הייתה על האש, הוא לא נצטנן לגמרי. על מה הוא מתבסס? הוא לא יודע, ככה הוא קורא.
זאת אומרת, השאלה פה בעצם היא מתי נגמר שם בישול
עליו? מתי נגמר שם הבישול עליו? עכשיו עוד פעם, אם, אני חושב פה לשאלה ששאלת קודם, אם באמת הבעיה היא מתבססת כבעיה מהותית שיש בישול אחר בישול, במובן הזה שזה באמת בישול, כן? אז אתה יכול להגיד מה, ברגע שזה לא מבושל כבר, נכון? שזה תושר, אז זה כבר, זהו, זה בישול. אבל אם אתה אומר, תקשיב, זה בסך הכל גזרה, אז אתה אומר, כל עוד, אני מפעיל פה איזשהו סוג של כן, אפליקציה מאוחרת, אבל כל עוד עדיין חמימותו עליו, אז אין טעם לגזור את הגזירה, כי עדיין ניכר, מוכן.
אפשר לדבר.
זה מעניין שבסוף מי שכאילו יוצא שהכי מחמיר זה השולחן ערוך, כאילו דווקא הוא מאמץ את התפיסה האשכנזית א' שיש בישול אחר בישול, וב' שזה דאורייתא.
אם, נכון, יש דיון בדעתו, אבל אם באמת נקרא את השולחן ערוך, נכון, כמו שנראה שהוא נוטה להחמיר, נכון? כמו אשכנזים, על אף דברי הרמב״ם וכו', וככה הוא מבין את הרמב״ם, שיש בישול אחר בישול, והוא הכי מחמיר במידת ההתקררות, נכון, נכון. עוד רגע הרב עובדיה יחלץ אותו מעצמו, אבל שנייה.
אתה צודק, זה הרעה נכונה.
אם כי אפשר גם אם נסביר שהאיסור פה עוד הרייטה, אפשר לדבר על זה שמה שחזמיש מסביר הוא שבעצם כל עוד יש עליו שם בישול, אז אין לדבר על זה שבישול אחר. שוב, גם במוצג דיון הזה שאין בישול אחר בישול, וגם בנוזל אפשר להגיד שהסיפור פשוט שכשנגמר הבישול, השאלה אנחנו ביטים על בישול אחר בישול, בקיצור. כאילו, האם זה... במוצג הבא דקרנו לראות שבאלי יש משהו בושל, אי אפשר לשאול לו, זה בעצם טכנית עוד פעם, יותר מורכה לפחות. בנוזל באמת, כמו מה הדוגמה הכי טובה, באמת, נבואות פחות ברורים, אפשר להגיד שגם אחרי זה מיש... אפשר להעמיד את זה גם בצורה
אחרת. אפשר להעמיד את זה, כן, אני לא בטוח שזה, כאילו, אני לא יודע לענות לך תשובה מספיק משכנעת, אני לא בטוח אבל באינטואיציה שזה בדיוק יושב על אותה נקודה, אבל זה נראה לי סובב באותו אזור, אבל זה לא הכרחי. ככה אני רוצה להגיד.
הסברה שלה, אני חושב מורה להגיד את זה, שזה משהו מהותי שזה קר, כאילו, נכנעים אותו, זה ממש בישול. שכשהצטננת, כאילו, הלך לבישול הראשון, זה בטאו היה נכון, אבל נגיד בתבשיל או במרק.
אני מסכים איתך. האינטואיציה שלי, אני חשבתי בדיוק על ההבחנה הזאת, בין תה לבין מרק.
כאילו, הראשון הוא כבר 5 שעות, השני הוא...
לא, אני אומר, גם במרק, כשהוא קר, כאילו, השומן כבר נראה אחרת, וכאילו, זה לא כזה קר, זה אחר. במובן הזה, כן, הייתי אומר, זה לא מים, זאת אומרת, זה לא שקוף כמו מים, זה באמת כבר, כאילו, כבר התבלינים כבר יפכו להיות חלק, זה כבר השתנה המהות שלו, השתנה השם שלו, כך נראה, הדעת נותנת כדבריך, גם לתחושתי, נקרא לזה כך, נכון. אני לא יכול למה לעשות סיפור אחר, אבל אתה צודק, זאת תבואת האינטואיציה, אני מסכים איתך, קשה לומר שמרק קר, הוא איבד את בישולו, זה לא נכון, כן, בחוש.
זה מדובר, זה רק תפשיט, יש בו מרק.
עוד שנייה נגיע לשיש בו. שיש בו מרק, אתה אומר, לא... כן. עוד שנייה נדבר על השיש בו.
איפה לך הייתה החלוקה בעצם הנוזל ומצק?
החלוקה מתחילה בראש, נכון? הראש הוא זה שמנסה ליישב את שיטת רש"י. כותב הראש בפרק שלישי, תימא, מה ישנה אחת ישרינן לשים קיטון של מים אצל המדורה בשביל שתפיג צינתן? ולאל אסרינן לשים על גבי קירה, אף על פי שתפשיט בשל מערב שבת, ולעד במשום בישול, כי דאמרים על כל שבא בחמין מערב שבת, שורין אותו בחמין בשבת. ורשי פירש לאל גזרה שם הירתיח כדרה שנצטמנה כשירצה להתמינה וירתיחנה בתחילה באור ונמצא מבשל בשבת. מדבריו למדנו, כותב הראש, סימן י' א', שאף בתבשיל שנתבשל ונצטנן שייך בבישול, כיוון שיש בו משקה. דאמרינן, כל שבא בחמין לפני השבת, שורין אותו בחמין בשבת, היינו, דבר יבש. בסדר, אז הוא ממש שם את זה על השולחן ומצטומח בראש, צומח בראשונים אשכנזים. וזאת באמת ההבחנה, ההבחנה בין היבש לבין הלך. עכשיו, יש ראשונים שהסבירו אחרת, ראית להסביר אחרת, כן, אבל לענייננו, זאת השיטה שלנו, ממנו נוצרה ההבחנה בין היבש לבין הלך. בסדר עד כאן? זה מבחינת ההחזקה של התמונה, בסדר? יש פה את הסעיפים בשולחן ערוך בשין י"ח, יש פה את הרמ"א, יש פה את האחרונים, יש פה את המקורות, אני חושב שהתמונה יחסית ברורה, שאלת כמה זה מצטנן כדי להיעשר, גם אותה שמנו על השולחן, עכשיו אנחנו נכנסים לשאלה המרתקת ביותר, והיא שאלת יש בו מרק או יש בו עוד. מה אתם אומרים על דג, מה אתם אומרים על דג עם רוטב, דג מרוקאי כזה? מותר לשים על הפלטה בשבת בבוקר? עוד פעם, אני רגע מתעלם משאלת הפלטה, יש מחוסה, לחמם אותו.
אני יודע.
מה?
אני יודע רק מישהו שאמר לי כן ולא.
אתה יודע שאמרו לך כן ולא?
לא, כאילו.
מחלוקת, טוב, אתה אומר שזה מחלוקת, קודם כל יצאת טוב.
אולי זה תלוי בשאלה מה עיקר התבשיל. כאילו נכון שיש בו נוזל, שאלה אם אני אגיד שזה תפל לדבר עצמו, הדג שהוא יבש או שזה לא
תפל. ומה אתה אומר, רק שנייה, זה תפל או לא תפל?
לכאורה הייתי אומר שזה תפל.
זה תפל.
הייתי אוכל את זה בלי זה.
הייתי אוכל את זה בלי זה?
לא, זה לא השאלה שאתה חושב שאלה טובה. תפל בעיקר הוא לא אומר שהתפל הוא לא נצרה, זה משהו תפל, זאת אומרת יש פה את... כשמדברים עליך ב...
אוקיי, אני רגע מותח אתכם לשני הקצוות.
עוד שאלה אחת, אני חושב שצריך לשים פה לשולחן, אם אנחנו תופסים שהאיסור פה הוא דאורייתא דרבנן. זאת אומרת, אם יש פה גזרה, אם עצם האיסור הוא דאורייתא, אז גם אם זה התפל, מה זה רלוונטי? יש פה איסור עצמאי לשים את זה. אם זה גזרה, אני יכול להגיד שזה...
דבר הנשמע, כלומר החלוקה שאומר עכשיו היא לא נחלוקה הנשמעת, אם אני אתפוס שכל טיפה וטיפה שמתחממת היא דאורייתא,
אז מה אכפת אם זה הרוב לא המעט? יש פה איסור תורה, מה אתה מתעסק? יגיד החיי האדם, זה ספק נפשות, מה? זה ספק סקילה. מצד שני, אם אני אגיד שזה רק זה רע שמה, אז שאם הרוב הוא לא כזה, אז אני אוכל להגיד שאני לא כזה. עכשיו אני אקח אתכם לשני הקצוות בשביל רגע לשחק איתכם. מה אתם אומרים על אוף? יוצאתם פעם אוף מתוך סיר של מרק? אוף מתוך סיר של אוף כלשהו? שיש עליו הביסה לקצת כזה רטיבות. יהיה מותר אחרי אותו בשבת בבוקר או לא? אתם מכירים יותר מדי דברים מרבנים, כן. לא סוגלים לחשוב, כן.
זה מה
יסירה? מה
הוא היה תורת שבת פעם ראשונה
בשיעור א', הוא החליט שהוא חס וחלילה לא יבוא לידי בשביל חרב
שבנוזל, ואתה רבה שניצל, ותספג אותם
לגמרי,
למחרת כמובן, כל השניצל הם היו סוליות נעליים,
ומאז הוא למד ש...
זה היה סיפור.
זה היה עוד מסקנה. זה נשמע אותו דבר, לא? אותו דבר, ולכן מה היית נוטה? ואכן, השולחן ערוך הרב הזקן, אדמור הזקן מחב"ד, בעל התניא, האלטר רבה, פוסק שאסור לשים עוף על, לחמם עוף בשבת, אלא אם כן הוא סוחט אותו. מערב שבת כמובן, אסור לסחוט אותו. זאת אומרת, יש
לו... זה רק על עוף, זה כל דבר בעצם.
מה זה? בעצם...
כל המציאות היום, כל הרשת
שם מקרה...
אוכלים חמין וזהו. חמין, והפתרון הצבאי ידוע. את השלטים האלה במטבחים, אין לחמם אוכל בשבת. אתה תוציא פסטרמה, תוציא קבנוס, תוציא לוף, תוציא קוטה, אתה תמצא, תפתור את הבעיות שלך שבת. בשבת לא שמים דברים על הפלטה, נכון? לא יודע מה אתם עשיתם בצבא שלכם, ככה זה היה בצבא שאני הייתי בצבא. עכשיו, הבעיה הייתה ש...
רק שניצלים?
הבעיה, רק שניצלים.
גם שניצלים. בלוגיקה הזאת גם שניצלים.
הנה חנמי, הנה, שמעת מה ישרה, מה אתה צריך יותר מזה? הנה חנמי. זאת אומרת, אם הולכים עם ההיגיון הזה של החשש דאורייתא, או ספק דאורייתא לשיטת הרמ"א וכולי, מה זה? ואולי זה, לא, לא, ספק דאורייתא, כי זה ספק האם אתה סובר שהרמ"א מחמיר מחמת דאורייתא או מחמת...
כן,
אם אתה נוקט, אני מסכים, אם אתה נוקט לחומרה, אז אתה לא מתעסק עם זה. זה נראה צד אחד. הצד השני, איפה עובר הגבול שלו? דג עם רוטב, נשארה פעם, יכול להיות ככה סיר, מלא ברוטב, איפה עובר הגבול? מרק עם קוסקוס?
לא, בסדר, מרק
עם ירקות?
מרק הוא העיקר.
מרק הוא העיקר?
אתה קורא לזה מרק?
אתה קורא לזה מרק. אני...
באמת חוץ עם מרק, אני חושב שכל
דבר... שוב, אבל זה באמת כמו שלא נאמר, השאלה אם עיקר אותה וזה רלוונטי, אם אני קודם תופס את זה, זה
אורי קודם לבנה. אני מסכים, אבל אני יודע שזה טיפה יותר מורכב.
זה לא קשור, גם בדרבנן אפשר להגיד ש...
אפשר להחמיר.
להחמיר גם בדרבנן אפשר, ואם זה דאורייתא אפשר להקל? יותר מסובך, עוד רגע נראה שאולי כן, אבל זה יותר מסובך. אני רק רוצה להגיד עוד משפט אחד, ש... מה אתם אומרים על בורקס עם רוטב פטריות שהם חמים אותם ביחד?
זה השאלה
הידועה. זה כבר התשובה לשאלה הידועה, עכשיו אנחנו נכנסים לשערי העניין. מה עושים עם רוטב פטריות?
השאלה אפשר לחמם אותו בנפרד או האם...
א', אם אפשר לחמם אותו בנפרד, זה קשור לשאלה, האם רוטב פטריות הוא מוצק או נוזל. בשביל זה צריך ללמוד את ענייני אינפנדה. ראיתם אינפנדה כבר בסימן ט"ו, סעיף ט"ו? לא. אתם יודעים מה זה אינפנדה? אתם לא יהודים, אה? זה כמו אלה שפותחים לי שטיינגלץ ואומרים לי לה קשיה זה רב אשי, עזוב אנחנו מדברים ב... לא יודע
אם היית כותב
אינפנדה פה, אינפנדה הרבנות לא הייתה אינפנדה קיצור, האינפנדה מי שלא ראה שיראה אותה בסעיף תתבע והיא קשורה לשאלת הרוטב פטריות ואני לא רוצה להרוס לכם את הלימוד אז תסתכלו לדבר על זה בשבוע הבא אבל אם רוטב פטריות זה בעיה, נניח, רוטב פטריות נוזלי ואני שם אותו עם הבורקס ביחד על הפלטה א', הוא קצת הורס את הבורקס, ואז יש לו טעם של שבת, אבל האם הלכתית זה מותר? לפי ההיגיון הזה, אם זה שיקולים של עיקר וטפל, או רוב ומיעוט.
לא, אבל פה אפשר לדבר על זה שיש פה, באמת שני עיקרים. זאת שבאמת הם תלויים בה.
אוקיי.
כי הוא שונה מהדג, שברור שהדג הוא העיקר, והרוטב שלו גם שלא מסיף והכל. אוקיי. גם שאני שהוא אוכל רק את הרוטב, עדיין הוא אוכל את הרוטב של הדג.
אוקיי.
אבל פה, זה כבר משהו מאוד צריך
לתת. טוב.
במילים של הטור, תפשי שיש בו מרק,
שיש בו מרק.
זה את כל ה...
נכון. יש בו מרק, לכאורה המילים יש בו מרק, המילים שאומרות את מה שהם אומרו. אשתי טענה, וסברה של אישה, הרבה פעמים היא הופכת להיות הלכה, והופכת מייסר רב לפעמים, ו... אבל אמרה לי, תקשיב, דג עם רוטב, זה כמו שאלון אמר, זה דג עם רוטב. ומרק עם ירקות, זה מרק עם ירקות. אל תמדוד לי עכשיו אחוזי נוזלים ואחוזי מוצקים ותתחיל לעשות לי.
אבל הוא כתוב תבשיל עם מרק שהוא
עשו. בסדר, אבל פה המרק מופיע כרוטב. כן, אבל הוא מופיע כתפל אלא תבשיל, תבשיל עם מרק ולא מרק עם ירקות. זה עברית אחרת אני חושב. לא משנה, זו הייתה הסברה של אשתי, אתם לא מחויבים אליה.
לא, שנייה, שולחן ערוך ודאי יגיד שזה אסור, נכון?
שולחן ערוך? למה?
טור.
דבר על הטור.
לא,
השולחן ערוך זה יותר, לא, השולחן ערוך זה יותר מורכב, אנחנו צריכים, אם נקרא אותו בלי הבית יוסף, כן. השולחן ערוך לכאורה זה עולה כבעייתיות בכל מיני.
לא, כשהוא אומר מרק אסור, אז נראה לצל, ברור, גם אם זה יתפל.
נכון, לכאורה נכון. רוצה הרב עובדיה ליטון, בשולחן ערוך, בעקבות הדברים שהוא כותב בבית יוסף, בשם רבנו ירוחם, שמה, לא כל שיש בו מרק, אלא כל שרובו מרק. ככה מופיע בבית יוסף בסימן ראשון ג' לא כל שיש בו רוטב אלא כל שרובו רוטב. עכשיו מה הברוף של הרב עובדיה? הברוף של הרב עובדיה זה שהדבר הזה הוא ציטוט מרבנו ירוחם, ושברבנו ירוחם כשהרב בית יוסף עצמו מצטט לו במקומות אחרים הוא לא כותב כל שרובו, הוא כותב כל שיש בו. וגם בדפוס הראשון של רבנו ירוחם, אין לי כתב ביד, אבל בדפוס הראשון מופיע כל שיש בו. אפס. כלומר הרב עובדיה בסוף נשען על טעות פוס. אולי, עכשיו הוא יודע את זה, הוא לא פריים. וזאת השאלה שתעסיק אותנו אחרי לעוד כמה דקות. אני לפני זה רוצה להתעסק בשאלה אחרת. האם אפשר לדעתכם לחמם בבוקר, בשבת, על אש מחוסה, קפה לבושל מערב שבת? לפי מה שלמדנו עד עכשיו. קפה קר. קפה קר מבושל. בישלתי קפה ביום שישי, עשיתי ככה פנג'אן, שתיתי שתי כוסות, שמרתי אותו במקרר, שמעתי בבוקר אני רוצה לשים אותו על הפלטה. א', זה נראה דבר נורא, התשובה היא לא. והנה כותב הרב עובדיה עדיה, פשוט יזכיר עבדי, מי היה הרב עובדיה עדיה? היה מקובל. הוא היה רב בפורת יוסף, הוא היה רב של פתח תקווה, בסדר? דיין, חבר בית הדין הרבני העליון אני חושב, או מועצת הרבנות או משהו מאלה, וחכם ספרדי,
אחד השמו?
הרב עובדיה הדיה.
זה פשוט יזכיל עבדי?
פשוט יזכיל עבדי. כותב ככה. הנה, כן, יש לך ערוך פסק אחרת, אבל הנה הם חוזרים. בוא, אתה שואל מצוין. מה? ואולם.
גם שלך זה פסק מרם.
זה נראה כאילו שברגע שמישהו זרק את המושג שיכול להיות שיש פה איסור דאורייתא על השולחן, אז...
אז מתחיל לחץ כאילו.
כן, אז מתחיל לחץ והרבה יותר קשה להתייחס שוב לשיטות שסומרות שאין נגיד אפילו.
נכון, הוא תמיד הולך עם הרמב"ם וה...
כן,
יש לו ראש.
נכון, אבל זה רק על הרמב"ם.
יכול להיות שמטעם באמת אחר.
לא, הוא קורא את הרמב״ם אחרת, זה שלחתי אתכם בתחילת הדף להסתכל, הוא מבין את הרמב״ם אחרת. כך הוא מסביר בבית יוסף. טוב, כותב הרב עובדיה, ואולם במה שנהגו אפילו בדבר צונן שמחממים אותו ביום שבת, כלומר יש מנהג, כן אומרי לשאלתך, יש מנהג ספרדי לחמם בשבת בבוקר דברים צוננים. לכאורה נראה, דיין להם על מה שיסמוכו. דעל כורחם לא יצאו בישע המנהג.
דברים נכים כמובן.
מה זה?
דברים
נכים. דברים נכים, כן. אלא גבי חזרה בעדיין לא נצטנן. כלומר, אם אתה רוצה לגבות את המנהג, אז צריך לדבר על החזרה. לא דיברנו עוד על החזרה, אבל מגיע לזה בעזרת השם עוד שבועיים, אחרי ראש השנה, בשנה הבאה, שבעניין החזרה, אם הוא לא נצטנן, אז מותר להחזיר. אבל לשים על הפלטה בבוקר, מה זה הדבר הזה? ובחפשי בזה מצאתי לערב ארץ חיים ז"ל, בסימן שין י' חצי יפחת, שהביא מערב שם חדש חלק א', דף נ"ח, שכתב כי יש נוהגים בעיר הקודש ירושלים תיבנה ותיכונן שמשקה הקווה שנתבשל בערב שבס וכן התבשילים שנתבשלו מערב שבת כל צורכם ונצטננו ויש בהם רוטב, שימו לב איך הוא במשפט אחד כולל גם קפה וגם יש בהם רוטב, הוא לא מבדיל ביניהם מבחינתו, כמו שאמרת, אם דאורייתא אמרת טוב, דאורייתא זה דאורייתא, מה נפקא מינא לכאורה, אז מניחים אותם בשבת בבוקר על גבי קירה כתומה בפחם דק דק שמונח עליה מערב שבת כלי עודף, ושוהה שם עד שיתחמם. בימות החורף לפעמים שהרוטב הקרוש בתבשיל הוא נפשר, והעריך שם לקיים המנהג שהתבשיל הוא מצטמק ורע לו.
נראה כאילו, נראה כאילו מדבר שזה לא יתחמם לגמרי, לא? מה זה שיש שם שיתחמם בימות
החורף? עד שיתחמם, בימות החורף גם...
עד שנפשר, כאילו, אבל נשמע פה כאילו שלא יגע לחום שהיה צלב, לא?
לא, לא, להפך, הוא אומר, המצב הוא כזה שלפעמים, בגלל שהתבשיל הזה בזמן הקירור שלו הוכר מאוד, כי זה חורף, אז כשאתה שם אותו על האש, הוא לא רק מתחמם, אלא הוא גם מפשיר, וזה בעיה עם האינפנדה, זה בעיה של נולד, של משהו שהיה
מוצא
כן, שנייה, לא גבל, אבל זה חום, נראה... אני אומר, אני חושב שהוא בא לומר את זה כרבות על הצד השני, לא כרבות, לא כניעות.
כתב לי, וואו, גם או עם מים?
לא, 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 עם מים. תראו את זה עוד רגע, תראו את זה רגע כתוב, אה?
זה עוד המופע שהוא מדבר עדיין למציא אותך. לא, כבש שחור, אבל הגרגרים או...
אני חושב שהוא מבושל כבר, הוא עם מים. אם זה גרגירים, אז כאילו, מה הבעיה? זה נמצא. ואז הוא כותב, ומכל מקום יש... רגע, וסיים הארץ חיים...
זה הארץ חיים?
לא יודע. ולעיל סימן רשנו גם כתבתי משום מגון, מאבך זל, זה סתם תבשילים דידן, הם מצטמק ויפה לו. ולכן אי אפשר להקל בזה מטעם של מצטמק ורע לו. ומכל מקום יש לקיים המנהג, כנזכר לעיל, איך שהתבשיל רובו יבש ומיעוטו רוטב. כלומר, אני באמת חושב שקשה להגיד מצטמק ורע לו, מצטמק ויפה לו, שקשה להגיד מצטמק ורע לו על התבשילים שלנו, כי באמת 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 מצטמק ויפה להם. אבל אם יהיו תורות, נו, אז אפשר להגיד. ויהויין דילגתי על הסוגריים, עיין שם שציין לברכי יוסף, סימן שניות ח' וראיתי לו שם שהמליץ זכות ממערים מטרני על המנהג שנהגו בקושטה, שהשפחות מניחות המליינש והתרנגולת לחמם בתוך התנור בשחרית שבת קודם הסעודה, ויש סמך למנהג, על פי דברי הרנדה, בנתבשל כבר מותר לניחו אפילו בכלי ראשון, אפילו כנגד הנגורה, אפילו במקום שהיה צלב בו, שאין דרך בישול לכך. ודווקא אם יש בו מרק לקצת רבבטה, אפילו נתבשל כל צורכו אסור. אבל בדבר שאין בו מרק לכולי על משאר יעוין שם, הוא כבר הביא דברי השערי תשובה שם, והוסיף לליץ בעד מנהגם בחימום תוך התנור, וכן בחימום המרק עם בשר, במקום שאין היה צוללת, ואין ברוצחיים, וכו' 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 וכו'. בקיצור, הוא מנסה, מי שידקדק בדבריו, מאוד, מתקשה מאוד להצליח, למצוא מקור באמת להתיר, לחמם דבר שהוא לך לגמרי, הוא מוצא דבר שהוא מבושל ויש בו רוטב, הוא מוצא דבר שהוא לך, ועיקרו לך, אבל שהוא לא יכול להגיע ליד צוללת. הוא כאילו מנסה למצוא איזשהו סמך למנהג, ובסופו של דבר הוא לא כל כך מצליח. ואז הוא כותב את הסעיף הבא. והנה כל זה שכתבנו, הוא להביא סמוכות למנהג שנהגו יותר, לעניין שלא למחות בידם, מאחר ויש להם על מה שיסמוכו, ולא ישמעו להחמיר, בישראל אדוקים במצוות עונג שבת, על דרך שכתב הראש. אמנם האיש הנלבב, ויראה שמיים, יחוש לעצמו, להיות זהיר וזריז, שלא לזוז מפשט דברי מרן הקדוש, שנראה דעתו נוטה להחמיר בכל ענן. בסדר?
טוב, אני רואה שהוא ממש רוצה לאסור את זה, פשוט...
הוא נראה לך שהוא רוצה לאסור?
הוא לא רוצה.
נראה שהוא ממש ממש חושב שזה אסור, נכון?
אבל הוא רוצה ללמד זכות על מי שכן.
בסדר, אבל זה מזכיר את הלימוד זכות של הרב משהו שכיסוי ראש. כאילו, זה לא נראה לי משהו שהוא... הדבר הזה פסק הלכה אפילו ברמה הפשוטה שהוא... איפה הוא לא לעשות את זה?
הוא מעדיף שלא תעשה את זה, כן?
בסדר, הוא אומר, כאילו... אל ת... זה יותר קרוב מוטב ישראל, מוטב ישראל יגיד, כאילו משהו.
נכון. כלומר, הרב עובדיה עדיין, אם היית שואל אותו מה לעשות בשבת לגבי דבר שיש לך שם, זה היה עושר לך הכל. אבל, ואם זה דבר שרובו יבש, אז לפחות שהוא היה עושר ככה, והיה אולי אפשר להקל. ובדבר שרובו רוטב, או שהוא רוטב לגמרי, או המנהג הספרדי שמוכר, וכנראה שהם מסתמכים על השיטות הספרדיות הישנות של הרשב"א והר"ן, כן? מי שמכיר, אני משתמש בביטוי חוק שימור הרעיונות, נכון? כלומר, יש רעיונות שנשארים, מתגלגלים מדורות קודמיים, לכאורה נדחים מההלכה, ופתאום יש איזה פוסק או איזשהו מנהג ש...
לא אופן... מזכיר אותם.
מה זה?
משמע, הוא לא מזכיר בכלל את זה שהוא נספרד.
הוא לא מזכיר פה עובדיה עדיין, נכון.
אנחנו נצא להתיר שיש
נכון,
שם
נכון, כי הוא, כבר אחרי השולחן ערוך, במובן הזה כאילו הוא כבר, זה לא משנה לו. אבל אני חושב שראשון הספרד נמצאים כאן ברגע, כן.
האחרונים לא...
מה?
איפה הוא מזכיר?
איפה אתה קורא את הרן?
לא, אבל דבר רן לא לגבי נושא.
זה רן אחר. זה רן לגבי מקום שבו זה לא יכול להגיע ליד צולדת. כן.
אני אומר, הרי יש אחרונים שמביאים ראשונים שכאילו, לא יודע, תרשום את זה, אולי אחרונים יותר מוקדמים שמביאים ראשונים שחולקים על השולחן ערוך, וכך חולקים עליהם כאילו.
זה צריך לראות את השיטות, השח למשל עושה את זה לימין ועל שמאל.
לא, אבל זה לא רק השח, זה עושה את זה.
נכון, אחרים יותר נזרים.
לא, זה נכון אולי שזה באמת אחרונים יותר מוקדמים, זאת אומרת, זה לא יהיה משנה ברורה אולי, אלא יותר...
אוקיי. אז זה בעצם נקודה אחת. למה הבאתי את זה? הבאתי כדי, זה גם כדי לראות את המנהג הזה, שיש מנהג כזה, בסדר? מנהג שקיים. עובדיה עצמו, עובדיה יוסף, שעוד רגע נקרא ממנו, התנגד אליו, אבל יש מנהג כזה, שחילים אפילו דברים לחים, חילים את הקפה בשבת בבוקר, אחרי שהוא היה מבושל. נשאר עוד משהו מהדבר הזה, למרות שנראה שרוב הראשונים האחרונים סוברים, להלכה סוברים אחרת. א', ב', אני רוצה שתשימו לב לעמדה של הרב עובדיה עדיין, העמדה ההלכתית שלו, שנראה מצד אחד ברור שגישתו היא שזה אסור. הוא לא בעד זה, כן? הוא חושב שצריך להימנע מזה, הוא אומר מי שירא שמיים וכו' וכו'. ומצד שני, מה? כפוסק של ציבור, הוא אומר, מה? תניח להם. לא למחות בידם, יש להם על מה שיסמוכו, נכון? כן, תראו בסעיף תתוו, באופן העולה מכל האמור, מנהג ישראל תוראי, בין בשהייה, בין בהתמנה, בין בחזרה, בין בחימום, בכל הנעל, יש להם על מה שיסמוכו. וכך נהגו מקדם קדמתה, לפני קבלת הוראות מרן ז"ל. בסדר, הנה הרמז אל אותם ראשונים, שהם לפני השולחן ערוך. ואין למחות ביד הנוהגים היתר כאמור ומדובר, אבל רוצה להחמיר, יחמיר לעצמו. מה זה וצו יצים ומין פירה? בכל זאת, שפה למדנית, שפה הלכתית. וצור ישראל יצילנו משגיאות. ומה? אומרה... כן יהיה רצון אמן. נראה יבנה נווהו, כן יהיה רצון אמן. זאת אומרת, כן, הוא אומר, הם מסתמכים על משהו. יש ספר תורה ש...
כמה רוצה איזשהו כותב איזה שכותב צעיר?
בחלק ג' אני יודע, לא כל כך צעיר. אני בדקתי. אין לו, תבדקו איפה, מתי זה, מתי התשובה הזאת. דעתי הוא לא כל כך צעיר. הוא רב הרבה שנים, כן? איך? אפשר? בקיצור, אני רגע מסכם פה אמירה חשובה מבחינה הלכתית. יש, רציתי לספר לכם עוד סיפור, יש ספר תורה שהוברח לשדה אליהו מאיטליה, ספר תורה מאוד 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 עתיק. כתב זה בגיל 41? אוקיי. אז הוא לא כזה צעיר. אני בן 42. אני צעיר בוודאי, אבל אני לא... לא בקרסו לב. בקיצור, ספר תורה שהוברח מאיטליה, והספר תורה הזה כתוב על הגביל ולא על הקלף. מי שיודע, יש שיטות שונות, ויש איתו גם, לא רק שהוא כתוב על הגביל ולא על הקלף, כאילו על הצד השני של האור, הוא גם כתוב באיזושהי צורת כתיבה שנובעת לשולחן ערוך, אני לא זוכר למה. ואז באו ושאלו את הרב מרדכי אליהו, האם אפשר לקרוא בספר הזה. אז הרב אליהו אמר, תתארחו לי אותו. אמרו, פחות או יותר, 115. אמרו, אל תגיד פחות או יותר, תגשו לכמה דעית, פחמן 14, תבדקו למתי אפשר לתארך אותו, תארכו אותו לתחילת ה-115. אמר הרב אליהו, אז אפשר לקרוא בו. למה? הוא אומר, אם זה היה אחרי השולחן ערוך, אחרי שהשולחן ערוך פסק, כבר אי אפשר לקרוא בספר תורך הזה, לא חשוב. אבל מכיוון שהספר הזה מתוארך ללפני השולחן ערוך, אז הוא לא נפסל רטרו, לכן אפשר לקרוא בו, ככה הוא פסק. כן.
אתה מקבל את התפיסה הזאת? זאת אומרת, שנייה, אני אעשה את השאלה יותר טוב. יש אחרונים ודאי, אני חושב לכם, יש כמה מפורסמים שזועקים על הסיפור הזה, שלא מקבלים את השולחן ערוך כסמכות. לטו כספר, פסיקה, ודאי, חשוב, וכו' וכו', לא מקבלים אותו כאוטומט. מה? לא, אבל מה הוא בן תורו? זה פשוט, אני מדבר על אחרונים, זאת אומרת, על... יש, אני לא זוכר, מה זה אחרונים? אני מדבר על 30 שנה אחורה, כן, לא מישהו שבדורנו, אבל... כן, אבל אני אומר, מבוססים שוב, אני לא חושב הרבה פעמים לדבר על, יש אחד ש... אני לא זוכר את שמו עכשיו. שמדבר על זה שמי שפוסק מהשולחן, עדיף לפסוק מהגמרא ולטעות, מאשר לפסוק מהשולחן ערוך. הוא לא כותב שולחן ערוך, זה יותר מספרי...
אלה, רון, תלצ'י, לא תלצ'י.
לא,
זה...
הוא דוגמא גזעני כאן. כל ה... נו, קיצור, ברח לשמוע, יש... היה לפני 200 שנה... טוב, עד גרע ודאי פסק...
כאילו, קיצור. כולם עושים כלים,
מולכים לכל הזמן. תראו, אני...
לא, אבל זה לא רק חולקים.
אני אגיד ככה. קודם כל... זה נושא, כן, זה לא עולה על רגל אחת. קודם כל, השולחן ערוך תפס את עצמו, וזה הצליח לו, כן, לא כל מי שתופס את עצמו כפוסק הדורות, הוא הופך להיות כזה, אבל יש כאלה שזה מצליח להם. תפס את עצמו כן, דיברנו על זה קצת בשנה שעברה שלמדנו סנהדרין, תפס את עצמו כיושב בסנהדרין, נכון? לא בשביל חידוש הסמיכה של צפת, שלא ברור מה הייתה עמדתו שם, אלא בסנהדרין הווירטואלית של כל הדורות. נכון? ככה הוא כותב. נמצאים איתו הרמב״ם והריף והראש, והוא יושב איתם ביחד והוא מכריע. ולכן הוא נהיה מרן והוא נשמח וכו' וכו'. ובמובן הזה, התודעה שלו הייתה, וזו תודעה שדיברנו עליה, כן, אני מזכיר טיפה את קראבר, להביא את המשיח באמצעות החוק, הוא ניסה לקרב את העולם למשיחיותו, ולכן הוא ניסה לפסוק בצורה מונומנטלית ולהפוך לצאת של הלכה שהוא קל, והוא הצליח. במובן הזה שהוא הבסיס. הוא הצליח יחד עם הלוויתנותו וצדיקותו הגדולה של הרמ"א, שבאותם שנים שבצפת ישב יהודי וכתב את הספר המונומנטלי המסכם האחרון של כל ההלכה, עשה את זה אותו בן אדם בקרקוב. בדיוק באותו זמן, וכשהרמ"א ברגע קל פספס את הדפסת הספר שלו לפני הוצאת הספר של שולחן ערוך, והוא ראה אותו, במקום להגיד, להוציא ספר יותר טוב, מה הוא עשה? כתב את הגרות המפה על השולחן ערוך, בהנוותנותו, ורק נתן לאשכנזים את היכולת להחזיק את אותו ספר בבית, אחרת לא היה לנו את אותו ספר בבית. כן? היום לספרדים יש את תיקון יוסף, אשכנזים יש את נני הלכה, כל אחד עם הספר שלו. וזה הלך לשולחן ערוך עם הרמ"א. מה שיצר נוצר בשולחן ערוך, ומי שרוצה יכול לקרוא על זה הרבה מאוד, רב נועם מתייחס לזה בעבודתו, ואחר כך עוד אחרים וכו' וכו', המצאת הדפוס, והעובדה שפתאום התחילו להדפיס ספרים שבמרכזם ישב בשולחן ערוך, וחנו עליו כל נושא הכלים, הפכה את השולחן ערוך, למרות שנושא הכלים במקרים רבים מאוד, נכנסים בו, או מביאים מסורות חדשות, או נלחמים בו, או עושים אוקימתות וכו', העובדה שהוא ישב כטקסט המרכזי, יצרה מצב שהוא הפך להיות הסיפור המרכזי.
שאלה אם הוא טקסט כסמכות או כשיקוף של כל המנהגים שהיו בזמן?
הוא טקסט, אני אומר, קודם כל סמכותו הוא קנתה לו גם על ידי החולקים עליו. בסופו של דבר, גם כשהחולקים עליו שמו אותו כטקסט והתחילו להתייחס אליו, אז הוא הפך להיות קל. רק שנייה. ברור לחלוטין לרב היום, שני הדברים ברורים, בסדר? קודם כל, היום, בתודעה היום, בכללית, עזוב אותי משמות כאלה ואחרים בקצה, התודעה המיינסטרימית הפסיקתית, שהשולחן ערוך זה דבר, ולחנוק על שולחן ערוך, כאילו, בצד ראשון, לא מורכב. מהצד השני, סיפרתי לכם כבר את מה שאמר לי, אני חושב סיפרתי לכם, משל עבר לי רב ריינר, בשם רב שלמה זלמן אוירבך, ששאלתו בשביל מה צריך רבנים? שאלתו בשביל מה צריך רבנים? יש שולחן ערוך. אז רב ריינר אמר, רואי, גירדתי בראש, אמרתי, לא יודע, לא טובה, למה צריך רבנים? שולחן ערוך. חייך אליו הרב אוירבך ואמר לו, רבנים צריך כדי לחלוק על השולחן ערוך. בסדר? כלומר, שולחן ערוך הוא מצד אחד הסמכות, והוא מצד אחד נקודת המוצא, ומצד שני, רב נבחן ביכולת שלו להתמודד. עכשיו, לפעמים הוא לא מצליח. לא כי השולחן ערוך אמר, אלא כי יש פה משרד גדולה מאוד של שיקולים. רב משה פיינשטיין, ביקשו ממנו, לעת זקנה, להוציא ספר קיצור הלכות רב משה פיינשטיין. קיצור, כן, פסיקות משה, לא יודע איך רצו לקרוא לספר הזה. בסדר? שורה תחתונה. אמר רב משה פיינשטיין, בשום פנים ואופן לא. למה? הוא אמר, אם הייתי מספיק גדול, במובן הזה שזה שאמרתי זה מספיק, כמו סנהדרין, אולי כמו שולחן ערוך, אז בסדר, אבל מכיוון שאני לא כזה גדול, בסדר, אני חושב שכותב על עצמו שהוא לא גדול, אז נגמר הדיון, כאילו זהו, אף אחד לא יכול להגיד על עצמו שהוא כן, אז אני חייב להביא את הנימוקים שלי, למה? כדי שהלומד לא יקבל את דבריי כי אמרתי, אלא יוכל לראות את הנימוקים שלי, ללכת אל המקורות שלי ו... לחלוק עליי, או להחליט שאני צודק, אבל זה לא מחליט שאני צודק, הוא לומד גמרא. בסוף הוא חוזר אל הגמרא הראשונה. כלומר, במובן הזה, השולחן ערוך, אני חושב שאפילו השולחן ערוך לא זוכה למעמד היום כרגע, שמכיוון שזה כתוב בשולחן ערוך, סוגר את הדיון. זה משקל, זה קלף, זה נתון, כי עם ישראל קיבל אותו, כי הוא היה תמיד חוכם, כי הוא היה מרן וכולי, ועדיין, אם הוא מסתמך על משהו אחר, אז. מי שכן לקבל אותו כאוטוריטה, וטוען שכולנו צריכים לקבל אותו כאוטוריטה, זה הרב עובדיה. שחושב שגם כולם צריכים לקבל אותו כאוטוריטה. לא מצחוק. הוא באמת חשב ככה. והוא יש לו סברות, ונדבר עליו איתו בזמנו, עוד רגע, דברים אחרים. אבל גם הוא בנקודות מסוימות מאוד פותח אפיק ומנסה לנסח לזה משהו אחר, כי זה לא מסתדר. בשוליים אבל. בגדול הוא הולך עם הרן. שאלתך אלון. הייתי שאתה לא נחת דעתך מהתשובה שלי.
אני שואל בעיקר מה אתה חושב. לא, צריך את כל הדעות, אבל לא הייתה מה אתה.
זה מה שאני חושב. מה זאת אומרת? אני לא הצעתי, הצעתי דעה אחת. אני חושב באופן עקרוני שהשולחן ערוך הוא סמכות. לא בגלל שהקדוש
ברוך הוא... השאלה בעיניי בסוף, אני תופס את הסמכות כמו הגמרא. הרי בסוף בגמרא, אני חושב, אולי למה זה נקרא, אנחנו לא עושים, אנחנו הולכים אחורה. זאת אומרת, אם סתם אני מסתכל אותנו עם המשנה, אנחנו נפסק. בלימוד יום זה סער, אבל בפסיקת הלכה אנחנו נפסק מה המשנה.
אז אני עונה לך, באופן עקרוני אני חושב שאנחנו לא חולקים על השולחן ערוך. באופן מעשי, אנחנו חולקים על השולחן ערוך. כשיש ראשונים שאומרים אחרת, כשהמציאות השתנתה, כשזה...
לא, המציאות השתנתה זה קל, שוב, זה שמה לא דיבר על זה, לא דיבר על זה. מה אומר החשמל?
לא, המציאות השתנתה זה לא דיבר על זה. מדברים על חירש, ואומרים שחירש לא יכול לעשות ככה וככה, אתה אומר המציאות השתנתה, אז אתה אומר המציאות השתנתה. כשרב מוישה אומר, לא יודע, עשרות מקרים, שכל מה שגזרו על... חרם דרבנו גרשום, לא דיברו על המציאות הזאת והזאת והזאת והזאת, הוא מחליט שהם לא דיברו על המציאות הזאת והזאת, כדי להגיד שחרם דרבנו גרשום לא חל, כי הוא רוצה להתיר פה את האמונה, או לא יודע, אבל להתיר אישה שנייה. כלומר, יש פה עסק טיפה יותר מורכב, שזה תלוי בסיטואציה. כך תשובה שהיא מאוד אהובה עליי, אולי שמעתם אותה ממני כבר. שואל אחת השאלות הראשונות בעברות משה, הוא שואל יהודי שעובד ברוסיה, צריך לצאת לעבודה לפני עלות השחר, הוא חוזר מאוחר בלילה, האם הוא יכול להניח תפילין לפני עלות השחר? מה התשובה? לא. למה? כי זה לא זמן תפילין. אומר רב מוישה, אתה יכול. למה? כי יש דעת תנאים ש... לילה זה כן זמן תפילין. ויש איזושהי דעה בראשונים של הרשמי שאנס שאומר שאולי כן. לא הרשמי שאנס, הרש שלא זוכר. אומר רב מוישה, האם יברך או לא יברך? אומר רב מוישה, לכאורה, לא יברך. ויש את המניח, אז לפחות לא יקד. אומר רב מוישה, אם הוא תמיד חכם שלא יברך. אבל אם הוא עם הארץ, אני אגיד לו לא לברך, מה הוא יגיד? אז כנראה זה לא באמת. אז מה יקרה? הוא לא יניח, לא יישאר ממנו שום דבר יהודי, כי הוא כל היום עובד ברוסיה. אין יהדות. לכן אומר רב מוישה, שיברך. עכשיו, זה נגד שולחן ערוך. בסדר? איפה הרש?
נגד הגמרא.
והוא נגד הגמרא?
נגד כולם.
ונגד כולם. עכשיו מה? הוא מצא איזה סעיף, מה היה קורה אם הוא לא היה מוצא? שאלה טובה. אם הוא היה אומר את לעשות להשם, האם הוא היה אומר... לא יודע, בסדר, אני לא יודע מה היה קורה אילו. אבל אני זוכר את עצמי לראות את התשובה הזאת, הייתי, לא זוכר, שיעור א', התחלתי ללמוד לקרוא משה, כאילו, בסדר, זו תשובה י"א, כאילו, שם עוד החזקתי. ואז אמרתי לעצמי, כאילו, ריבונו של עולם, מה קורה פה? יש הלכה בעולם. איזה מין דבר? חלפו להם כמה שנים, הייתי בחור בשבעת שיח, ורב פנימייה בשבעת נווה שמואל. החבר'ה בימי חמישי בערב היה סדר מחשבה, סדר נושאים פיקנטיים, כל הרמים שלימדו בדרך כלל גמרא, לימדו מחשבה, אז אני עשיתי הפוך על הפוך, לימדתי משמעות בגמרא. למדנו סוגיית מגילה דף כ"ח, יחס לבתי כנסיות, בקדושתם, לא בקדושתם, בימינו וכו' וכו'. למדו את הסוגיה, החבר'ה למדו ראשונים, למדו, היו וישבו ככה טוב בסוגיה. הבאתי שאלה שנשאר רב מוישה וגם הרב עובדיה, דרך אגב, הם חלוקים בזה, האם מותר לעיוור להיכנס לתוך בית כנסת עם כלב? כלב נחייה. איך הייתם פוסקים? אתם לא מוכרים את הסוגיה. לא, הראשי מותר, למה? הראשי מותר. אומר הרב עובדיה, אסור, הוא בית כנסת! זה קדוש, מה זה הדבר הזה? על הראשונות אנו מצטערים, יש בית כנסת שיש להם מחברים, נו, אז מה? כן, אומר רב מוישה, מותר. למה מותר? ודי הוכחות מפה ומשם. אחת ההוכחות שלו, הוא טוען שהנה נפסק להלכה שאסור לאכול לבתי כנסיות, נכון?
וכולם אוכלים.
נמצאנו לבדים, ככה הוא כותב, שבאיזשהו דור היו רבנים שהתירו להם. עכשיו, מי זה הרבנים האלה? רב משה פיינשטיין. אם אתה לא יודע מי הם, אז אף אחד לא יודע מי הם. אז הם ימצאו רבנים, תביא אותם. אין רבנים, שאתה לא מכיר, כאילו, זה רב משה פיינשטיין, בסדר, זה לא פויסק שאומר, לא יודע. זה לא משכנע. עכשיו, מה שקרה זה ששמתי את זה לחבר'ה, ועד החבר'ה בכיתה י"א בנווה שמואל התחילו לצעוק על רב משה פיינשטיין, לא יודעים את זה. מה זה? זה מנוגד להלכה, זה מנוגד לרן, זה מנוגד למגן אברהם. כאילו, הם ישבו בסוגיה, אז הם הרגישו שזה לא בסדר. אמרתי להם, מי הרבנים? אין רבנים כאלה. פתאום היה דיון על מה זה הלכה. עכשיו, אז מה זה הלכה? אני חוזר לרב עובדיה עדיה, אז מה קורה כשאנשים עושים משהו מסוים? עכשיו, לפעמים כשאנשים עושים משהו מסוים, בסדר? הפוסק מה צריך לעשות, להגיד זה מנהג שטות ומנהג טעות וזה מנהג חמור, ולצאת נגדם בשצף קצף ולהוביל מהלך אחר. ולפעמים, הפוסק צריך להסתכל עליהם ולהגיד לעצמו, מה? שימו לב לניסוחים של הרב עובדיה עדיה, מה? לא ישמעו לי בכל מקרה, איזה מין שיקול זה? לא ישמעו לי בכל מקרה, הוא מצדיק אותם, למה הם לא ישמעו לי בכל מקרה? הם אדוקים במצוות עונג שבת, כן? לא שהם אדוקים בעונג שבת, אלא יהודים בשבת, שותים קפה בבוקר. אגב, שתיית קפה לפני התפילה.
לא, אבל זה גם כי הם לא עושים איזה משהו שהוא, הם עושים משהו של יידישקייט בסוף, כאילו, אני חושב, זה חלק מהעניין.
כן, אבל כבר אמר אותו רב גדול, מה שהם קוראים אהבה, אנחנו קוראים כרת. מה זה יידישקייט? זה יידישקייט או איסור? אתה אמרת בעצמך לפני כמה דקות זה אולי דאורייתא.
נכון, לא.
אז, לא, תבוא עם הנרב הזה, עכשיו תענה. אני אומר אותם, אתה צודק, כן? יש מאירי שאומר שכל מקום שעמי הארצות נהגו מנהגים שהם לא היו מנהגים חמורים, אז חז"ל אמרו, טוב, יאללה, אנחנו הולכים איתכם. מאירי אומר את זה בפסחים, יש פסחים סוגיה ארוכה לגבי זוגות. מכיר את הסוגיה על זוגות? שאסור לשתות בזוגות. למה אסור לשתות בזוגות?
שדים.
כי יש שדים. אבל ברוך השם שהגמרא אומרת שמי שלא מאמין, השדים לא באים אליו. זו המסקנה של הגמרא שם, וזה מה שנקרא אבן עגול למעל ליבי. וכמו שגדעון אחי אמר, יש אנשים שהם לא מאמינים בזה שאסור לעבור מעד ילד כי הוא לא יגדל יותר, אבל הם חוזרים אותם ליתר ביטחון. כן, הם לא מאמינים בזה, אבל... אז, נכון? יש, אתם מכירים את האנשים שלא מאמינים בזה, אבל... אז אומר המאירי, אומר המאירי זה שטויות, אנחנו לא מאמינים בזה. ככה המאירי אומר, ולא היה לדעתך שחזל האמינו בעבלים האלה. בסדר, בפרובנס, ב-14, הוא לא נראה לו הגיוני שיש דברים כאלה שדים. ושחזל חשבו ככה. אבל, אז למה הם כתבו סוגיה שלמה פסחים בנושא הזה, ומכל זה להלכה? אומר המאירי, כי זה אמונה של ההמון, היא לא רעה, היא לא מסיקה אותו מעבודת השם, הייתי יכול בקלות להגיד שכן, לא שואים, אז חזל אמרו בסדר, אנחנו נכין עם זה, זה לא מנהג רע. עברתי פה שיעור בקיץ שעבר על איסורי אכילת בשר בשתיית יין בתשעת הימים. והוכחנו, אני חושב, די בקלות, שהדבר של המקור הזה הוא בטעות דפוס בירושלים. אז למה חזל גיבו אותו? לא חזל, הראשונים גיבו אותו. כי הוא מנהג מאוד הגיוני. לא אוכלים בשר, לא שותים יין, מנהגי צער, אבלות, זה מנוגד לגמרא. בסדר, מנהגים יפים. מה זה? ואחר כך זה נהפך להלכה, אחר כך אפשר להטיל את זה, בסדר, זה המנגנון. אתה מבין מה אני אומר? אבל יש פה איזשהו סוג של דינמיקה שאתה צודק במובן הזה שהיא קשורה ליידישקייט, היא לא רעה.
כלומר, אם זה היה איזה מנהג, לא יודע מה, לאכול לפני התפילה, לאחר דברים, בסדר, יש, נכון. לא, טוב, אולי זה לא
דבר. תיזהר, אני רציתי להכיל את הכלל הזה על שקפה לפני התפילה. לפני התפילה.
לא, אז זה לא דוגמה טובה, אבל משהו כאילו מבחינתו יותר בעייתי.
מה, סליחה שאני שואל, לפי מה אתה מחליט מה בעייתי ומה לא בעייתי? אם זה אולי בישול בשבת, אז מה לא בעייתי בזה? אני לא בטוח שהגבול הוא שם, אני חושב שזה יותר עדין. אני חושב שזה קשור גם לשאלת המוטיבציה, וגם לשאלת היכולת התקבלות של הדבר הזה, וגם לשאלת האם מצאתי לזה מקור. אם מצאתי לזה מקור בראשונים, אז אני לא פוסק מהשולחן ערוך, אבל לפחות אני לא מהיר, ואני ישר אומר, ומי שירא שמיים והוא אדם נלבב, חלילה שהוא יעשה את זה, זאת אומרת, אתה רואה שהוא לא אוהב את זה, אבל כשהוא מסכם את התשובה בסוף, הוא אומר, אתה רוצה להחמיר? אז תחמיר לעצמך, אל תעיר לאף אחד אחר. זאת גם אמירה קהילתית, אל תעיר לאחרים. למה? כי הם סומכים על מה שהם סומכים.
התשובות האלה של הפנשן והבעלי הזה, הם יוצאי דופן, הם לא מתארים...
לא מסכים.
רואות שעוד זה קודם מוצא מותם בתוך ההלכה?
זה מסע מותם בתוך ההלכה.
כן, אבל בדרך כלל, כאילו אם לא מוצאים... רוב התשובות הלכתיות. אז אם השולחן ערוך או מקור של סמכות של התוך הזה בסעיף,
כן, אבל רוב התשובות ההלכתיות שעסוקות במנהג, לא כל התשובות עסוקות במנהג שהוא מנהג לא נכון, הרבה מאוד מהתשובות עסוקות בשאלה מה ההלכה, אבל אם יש מנהג, רוב התשובות עסוקות בנסות ללבן את ההלכה ממקורה, וחלק גדול מהמקרה בניסיון להצדיק את המנהג או למצוא לו תימוכין. עכשיו, המסקנה בסוף יכולה להיות כזאת או כזאת, זה כבר מורכב יותר, אבל הרבה מאוד תשובות יראו כך כשמסקות במנהג. כי מצאו לו סעיף בהלכה, כי לימדו עליו זכות, כי ענך להם, לא כל התשובות, עסקות במנהגים. טוב, כל כך הרבה מה להגיד, אני כאילו רוצה גם שנלמד עוד דבר, אבל... עולם הלכתי שבו פוסק יכול להגיד בתשובה אחת, בסדר, אני כאילו מפליק טיפה אל המטה הלכה. זה מה שצריך לעשות מבחינה הלכתית, ובא בעת, או ביד השנייה להגיד, תלמד זכות על מי שעושה משהו בסדר ואל תעיר לו, נכון? זה כבר עולם הלכתי, מה? מה מאפיין אותו? מה הוא לא, מה הוא כן?
הוא מקבל.
איך?
הוא מקבל.
הוא מקבל, הוא גמיש, הוא מורכב, נכון?
הוא לא קוהרנטי.
הוא לא מנותק במציאות, הוא לא קוהרנטי? אז מה אמת? אז מה אמת? אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה? אז נכון או לא נכון? אז מה לעשות? אז למה אתה לא אומר? הרבה פעמים תמונת ההלכה כמו שהיא מצטיירת לנו בעולם שלנו היום, ה-SMS-י, היא, וככה מאכילים אותנו בכפית הרבה פעמים, היא שהמושג הלכה הוא חד ערכי. כן, לא. שחור לבן, מותר לא מותר, אני צודק או אתה צודק?
אתה תופס אותו כעולם, כי אני רוצה להציג את כעולם סגור, זאת אומרת, שיש ברור מה בפנים מעל החוץ, אני דיון הזה, הרב נאום לפני חודש, שהוא טען שכאילו ברור שיש קווים, כאילו דיבר על קונסרבטיבים ואורתודוקסים, והוא טען מה, ברור שיש, שזה קו גבול מאוד ברור, יש אורתודוקס, יש קונסרבטיבים,
ומה קרה זה?
אני אפילו לא יכול לומר לאדם דס מנדיטו.
אני אומר, יש קווים אבל הם גמישים, זזים, פתוחים ודינמיים. ברור שיש קווים אבל ברור שהם לא זזים, לא נשארים באותו מקום יומיים. בסדר? הכל, כל הזמן זז. עכשיו, יש היום דברים שאני מבחינתי מחוץ לגבול. ומאוד יכול להיות שבעוד 100 שנה מי שינסח את זה אחרת וזה יהיה הגבול.
מה החידוש בלומר ש... כלומר, יש פסיקות שונות לאשכנזים ולספרדים ושכולם מסכימים שזה לא מלמד בהלכה, אבל נראה שהם מסכימים שאשכנזים מתכנס לפי הפסיקה האשכנזית ופסיקה הספרדית, אז פה אומר, יש פה אנשים עם מסורת פסיקה משלהם
הבעיה שהאשכנזים והספרדים מסתכלים כל אחד על השני ואומרים טוב הם יוצאים ביד רמה, נכון? הרב עובדיה יגיד אלה היוצאים ביד רמה, אחרי האשכנזים יוצאים ביד רמה ואלה הספרדים וכל אחד כאילו יש לו את המסורת פסיקה שלו. פה אין להם באמת מסורת פסיקה, הוא יודע את זה. זאת אומרת, אם הייתה להם מסורת פסיקה...
למה יש?
כן, אבל אין מישהו ש... כאילו, אתה מחפש לסוף את ההוא שאמר, שאתה יכול להגיד הנה הרמב״ם, הנה חנאים, שהתימנים בסוף אומרים הנה הרמב״ם אמר, אנחנו לא אומר להם כלום. פה זה משהו שהתגלגל, אני אומר פעם, אני אומר אינטואיציה, יותר מתוך הדיקות בעונג שבת, מאשר בגלל שהייתה פה איזושהי מסורת פסיקה מסודרת. אני חושב שהוא מבין את זה, בסדר? בתשובה שלו.
זה רק במנהג הוא יעשה את זה?
מסורת המנהג. שיש מי שנוהג ככה? תראה, אם מי שנוהג את זה, ואין דילמה, אין צורך, אין הפסד, אין, כאילו אם יש הפסד או צורך, נגיד כמו היהודי של הרב משה, צריך ללכת להתפלל, וזה, אז יש קונפליקט, הוא עוד לא נוהג שום דבר. אבל הוא אומר, אוקיי, יש מצוקה, יש הלכה, בוא נראה איך אני נותן לזה מזור. או, מצאתי איזשהו פתרון שאני עובר את השולחן ערוך, אבל מכניס אותו פנימה. כלומר, צריך לעמוד משהו מול. אם אין משהו, שאלתי שאלה עכשיו תיאורטית, מה תהיה הלכה במקרה וכזה וכזה, אני אגיד לך מותר. אני אגיד לך, אסור. בוא נסגר בשולחן ערוך. מה העניין? ברגע שיש עניין, מקום צורך, מקום חולי, מקום הפסד, צורך רבים, מנהג, יש כאילו איזושהי התחשות. בוא צריך לראות איך פותרים אותו.
בסוף הוא אומר, אבל שכך נבוא מקרן תקנתה לפני שרתם עבוד מרנצה.
אני מסכים איתך, אני מסכים איתך שככה הוא אומר, אני מסכים. לא, אבל בסוף אם היה באמת מסורת פסיקה, אז הוא היה מביא את מי שפסק. אני מסכים עם שניכם.
אבל עצם זה שהוא היה מסוגל למצוא שיטה מסוימת שאמרה ככה, וכאילו שיכול, כמו שאמרת, שזה עובר מדורי דורות, זה כן...
הוא לא מביא, הוא לא מצליח, הוא לא הביא אף פסק שהוא...
אבל אני חושב שגם, גם אם הוא לא
מביא
אף אחד, יש חשיבות עקרונית בזה שהוא כן אומר את זה. אני מסכים,
אני מסכים, אני מסכים כי יש לו, כי אני אומר, אני אגיד את זה רגע לא יפה, מאחר והוא קיבל החלטה לא להילחם בהם, או שהוא חושב שהוא לא צריך להילחם בהם, או שהוא מבין שזה מה שנכון לעשות, או שהוא יודע שהם לא יקשיבו לו, אני לא יודע, אבל אחרי שהוא קיבל החלטה לא להילחם בהם, עכשיו הדבר הנכון מבחינתו, זה לטעון שהם בעצם משלנו, הכל בסדר, נכון? במובן הזה, הם לא מאיימים עליו. עליו או על ההלכה, על האחרים שכן מקפידים. איך הוא משכנע את האחרים
שלו? זה לא נשמע כמו הפסיקה של הרב אורבך על צד ביצי. נכון, שם הוא ממש משוכנע שזה מותר. צריך להוכיח עכשיו שטכנית, חשבונית שזה בסדר, אבל זה לא נשמע ככה.
זה לא נשמע ככה, זה נמצא באותו אזור, זה דקויות, איך קורה? זה לא אותו דבר בדיוק. הוא לא אומר זה מותר, הוא אומר יש לו על מה לסמוך. עוד פעם, אני אומר, קשה לקרוא את התשובה הזאת ולהשתכנע ממנה שזה בסדר. אתה יוצא מהתשובה בתחושה שזה לא בסדר.
בין מי שילמד את זה לא...
מה זה?
בין מי שילמד את התשובה הזאת הוא יחמיר.
ודאי, הוא איש נלבב. הוא חושב שהכוונה אליו.
אז כאילו, התשובה הזאת היא לא מזה שעוד דור שניים שלושה, כאילו...
אתה חושב שרוב האנשים הם בין אישים?
לא, אבל...
יש הרבה יותר בלבד.
אבל יש מספיק בין אישים.
מה זה, מה זה?
בילדים שלהם בין אישים.
אני אומר לך שיש תנועה מאוד מעניינת ולפעמים הפוכה בין אישיות והורים וילדים. זה נושא לעיין בו. מה יחסי הורים וילדים כבין אישים ודור שני ל והפוך? זה לא כזה פשוט. זה לא כזה פשוט. מה קורה אצל הנכדים זה מעניין.
כמו שיהיה בין אישים או שילדים שלהם
בין אישים. אבל הבין איש הרבה פעמים, זה אני אומר לך ממרום גילי, כשהוא חוזר אחרי שנותיו במרחב הסגור הזה שנקרא ישיבה, והוא עושה דברים לפי המשנבורה, אם ההורים שלו היו בין אישים בעצמם, הוא כבר דור שני למסורת בין אישים, יש סיכוי שהוא בין אישים, אבל אם ההורים שלו לא היו כאלה, בתוך כמה שנים רוב החבר'ה יש תיקון פני עדשה, והם מתנהגים כמו ההורים שלהם. גרוסו מוטו, יש אחוז יוסף שנייה רם, אחוז יוסף שנייה זה, וזה בקורא. הרוב. שאלתי את אחי בוגר מכינה חשובה, שפעם הייתה בגוש קטיף, עד שם שנה וחצי וכו', שאלתי אותו, תגיד מהשיעור שלך, מהחבר'ה שלך, כמה חבר'ה קשורים, אחי בן 34, כמה חבר'ה קשורים לישיבה? לא שאלתי, לא עושים דתיים שזה, כאילו, מבחינה שזה השפה שלהם, באחוזים. אולי 20% מהחבר'ה. איפה השאר? הסתכלתי החבר'ה שלי ממעלות, שאת הסדר מעתירה. עברנו שם דברים מאוד משמעותיים, היינו מנהלים דיונים עד נשות הקטנות של הלילה, תורת ארץ ישראל וכל מיני דברים. שמשתחררו, חלק נאורמים, בסדר? ומדברים את השפה הזאת, ומי שלא, הוא לא מבין כמה... עוד פעם, הוא נשאר דתי, שומר תורה מצווה, קובע עדים לתורה, עושה כפי ערבי, הכל בסדר. אבל זה כבר לא השפה שלו, כאילו, זה... דברים זה סדר.
לא, אבל מה שאברהם כן יש לשיחה בזה, זה כן, שכאילו, זה מתייחס לעולם הלכתי מסורתי, שדברים עוברים מדור לדור, וברגע שדברים מתחילים יותר כתובים ויותר מנוסחים, אז בסוף כל אחד כן יפתח את ה... כן, את הספר התורה ויבדוק מה קורה. שאלה מה קורה עם עולם כזה.
א', אתה שואל שאלה מצוינת, כלומר, השינוי בעולם התורה, מעולם תורה שעובר בעל פה לעולם תורה שעובר אל המכתב, הוא שינוי מהותי, רדיקלי, ועלול להיות חורבן התורה שבעל פה.
רק בעל פה, זה המעבר מידי שאבא שלך הוא מעבר
התורה. מסכים, 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 מסכים. הוא בין הרב המקומי לבין הרם בישיבה.
ספרי קיצורים כאילו?
ספרי קיצורים, כן. אני יכול לספר לכם סיפור שהוא מויפת שכבר הוקלט באיזה שיעור שלי ועלה לאינטרנט, כי מישהו בא וסיפר לי אותו, אז אני מזכיר לי אותו. אבל אבא שלי נוהג לשתות קפה לפני התפילה. כך מקובל בשבתו, כך מקובל בביתנו, מי שזה לא מקובל בביתו שיקום, מה שנקרא.
למה לא?
למה לא? כתוב משנה ברורה שלא. אסור לאכול לפני התפילה שנאמר לא תאכלו על הדם. אומר המשנה ברורה, מי שמרגיש בעצמו שאינו יכול להתפלל, לא יאכל ולא ישתה, אז שיוכל, ישתה משהו, לא יאכל. ישתה משהו בלי סוכר. עכשיו, אני הגעתי לישיבה במעלות, שיעור א', הייתי בייניש כזה, התנדדתי, לקחתי משנה ברורה, ראיתי שכתוב שצריך רק מי שלא יכול. אמרתי, טוב, בוא נבדוק. הגעתי לשחרס, אמר על עצמי, הייתי אז בכושר טוב, צלחתי את התפילה, הכל היה בסדר, לא הרגשתי שום בעיה, אני אומר בכלל על עצמי, אני לוקח בזמן שאני שותה את הקפה הראשון שלי בבוקר, מי שמכיר אותי, בקיצור, שום בעיה מאותו רגע, הפסקתי לשתות לפני התפילה. נכון? כאילו היה אחד ועוד אחד פשוט כזה. לימים אחותי התחתנה עם בחור מאוד יקר משבת ירוחם, והתפתח דיון בביתנו בערב שבת, בשולחן השבת, דיון חריף ביני לבין שניהם, אבא שלי וגיסי, בשאלת האם ההלכה טוב לה שתעבור מאב לבן בפורום משפחתי או דרך הספרים. דיון חבל על הזמן, והם טענו שספרים והלכה בזה. ואז אמרתי לאבא שלי, קיצור, לא היה לי מה להגיד. אמרתי לו מה שהיה לי. הגיע הבוקר, ואז בבוקר אבא שלי מכין לעצמו את הקפה שלו, אז הוא שואל, טוב, מישהו שותה איתי? 8 בבוקר כזה, כן, הולכים לשחריס. אורי, אתה שותה? אתה לא שותה. עומר, אתה שותה? אז גיסי אומר, לא. אז אני אומר, רגע. עומר, תגיד לי את האמת. אבא שלך שותה קפה לפני התפילה בשבת? בטח, קפה, עוגה, יושבים כבר, זה סוג של סעודת יום טוב כזאת. כולם מי שמכיר את החוויה הזאת של שבת בבוקר, לא משנה שכבר ראו, התחיל עוד הוא שם בבית כנסת, כי יש איזה... לא, שם לו הקים, יקים, לפני התפילה. אמרתי לו, ומתי אתה לא שותה קפה לפני התפילה בשבת בבוקר? אז בואי, מאז שלחתי לי, הוא חמישי אורי, פתחתי לך מורה, אני חושב. אמרתי לאבא שלי, אתה רואה מה קורה כשעושים הלכה לפי הספר? עכשיו תשתה קפה לבד. זה העונש שלך. עכשיו, אני עדיין לא שותה, בסדר? שלא, כאילו, הבדיחה, אבל אני לא שותה. אבל א', אני לא מוכה ביד אלה שנוהגים לשתות, זה דבר ראשון, ואני גם באמת מביא טוב איתם לגמרי. אפילו אני גונב איזה משלוק, בטח שהתפילה ארוכה. ובמקום עמוק יותר, אני חושב שההערה שלך הערה נכונה. הלכה, במובן הזה, המעבר אל החוץ, הספרים, הישיבות וכולי, יצרה איזשהו סוג של שפה הלכתית אחרת ואופי הלכתי אחר, לטה ולמותה, כמו כל דבר בחיים. זאת הערה נכונה. הטענה שלי שהרבה פעמים הפוסק, שהוא פוסק שמתמודד עם סיטואציה ועם ציבור, ולא כותב ספר קודיפיקטיבי, אלא פוסק שהוא שוט, שהוא חי, שמכיר את העולם, התשובות שלו בעצמם יהיו כלולות כבר מהרכיב הזה. הוא קצת פוסק בבית במובן הזה. היה לי פה חוויה, ביום חמישי נפגשתי עם החבר'ה של אלחנן, החרדים מתוכנית נהלך ברגש. הם למדו כבר, לא יודע, 3-4 חודשים, עסקו בהלכה. כתבו על הלכה, נפגשו הלכה וכולי, ואז באתי לדבר איתם. כאילו, ביקשתי עם אלחנן שישלחו לי שאלות. שאלות שהם שאלו, היו שאלות של פילוסופיה של הלכה כאלה. אמרתי להם, תקשיבו, אני רוצה להגיד לכם משהו. הפילוסופיה זה מעניין, פילוסופיה של הלכה, כן? אוהב את זה מאוד. אבל אני רוצה להגיד לכם, כשיש משהו בעובדה שאני פוסק 5 שנים כבר, מישהו פה פוסק, אף אחד מהם לא פוסק. תדעו לכם שבסוף כשבא בן אדם, או כשיש מקרה, או כשיש שאלה ויש לה כאילו ידיים כאילו לגעת בהם, זה פתאום נראה אחרת לגמרי. העולם של ההלכה כאילו המופשט זה אחד, ובסוף הפרקטיקה היא עם החיכוך עם העולם מייצר הלכה אחרת.
הייתי בצבא, אז לפני שעוד אוקיי, שתיתי מצטיזי, יחלתי זוגיה. אז כאילו כל החבר'ה האחרים, אז כאילו הם קפצו עליי, כי אני מייצג את הבן שלי. אז הם צעקו עליי, למה אתה שותה, למה אתה זה?
הבן שלי מאחרים.
כן,
אחרי הוא השם.
כן, לא היה, פשוט אמרת להם סתם עוד.
סגרת הדיון.
אמרת להם אבא שלי שותה?
כן, אין תשובה.
אין תשובה.
יש מנהג שלא יש לו תחתית. העולם החסידי אפילו נהוג לאכול. יש הלכה כזאת, אבל אנחנו לא...
מי אמר שיש מנהג? יש הלכה כזאת, ואין מנהג.
לא מכיר אופן שזה יש
לו תחתית. אז אם אתה מכיר עכשיו לפני.
לא, אבל כבר אני חושב, לא שזה כזה זה, אבל שולחן ערוך מי שלא יכול לכבד בתפילתו, לא?
אמרתי, מי שלא, אמרתי, בבלתי את עצמי, אני מכוון או לא מכוון, זו שאלה מעניינת, אבל זה לא קשור לתפקיד. עצמי, זה עצמי, אני מראה לעצמי, מי שכן אני לא כמובן לא חולק עליו, זה אני רק אומר לעצמי, אני זה לא קשור. גם אתה אוכל שולחן ערוך
בטלוויזיה? ראיתי בן אדם אוכל לפני התפילה כאילו, אצלנו בבית, הייתי בשוק, לא, מה? יושב, עכשיו, זה גם הייתי בשוק שבן אדם יושב בשמונה בבוקר, כשמתחילי הודו.
אתה מחפש
דברים שעבדו אצלם. שעובדים לפי מה שכתוב בספר ולפי מה שכתוב בשעון.
טוב, איך התגלגלנו? התגלגלנו כי ראינו את התשובה של הרב עדיין, ודיברתי קצת על יחסי מציאות ופוסק. יש הרבה מה להגיד על זה, אבל לענייננו די בזה. יש לכם עוד כוח? כי 3:15 כבר. יש לי עוד תשובה ארוכה של הרב עובדיה להרביץ בכם. אני אגיד לכם בעל פה. הרב עובדיה פוסק שכל דבר שרובו יבש, ובאלקוט יוסף מביא הערה, 51% יבש, שלא תטעו, כן? 51% יבש. לא, האחד פה הוא בחינת זה, הרי שמותר לחמם אותו על הפלטה בשבת. ויש בעניין הזה שני חלקים. חלק אחד הוא החלק של הפלטה. אנחנו צריכים לדבר על הפלטה החשמלית הזאת של שבת, ולא נדבר עליה כרגע, אני חייב לדבר על הפלטה.
מה זה אומר בדיוק?
איך אתה מודד? כן, אני אף פעם
לא
מבין. מה אתה אומר? מה זה אומר?
אתה כותב 51%, זה אחד לקבל. אם זה מהסמך, אם זה מהנפח.
אם, אני
לא שואל לצחוק, אני באמת. מקובל לשים דג עם רוטב בשבת בבוקר על הפתח שזה יוצא. עכשיו, אמרתי לאשתי, תקשיבי, שהרוב יהיה יבש. אז היא אמרה לי את מה שאמרתי בשמה קודם, אבל בגלל שיש בינינו יחסים טובים, בסך הכל, בגלל שום חיבתה אליי, אז היא שופכת קצת מהרוטב כדי שזה לא ייראה יותר מדי ושלא יטריד את מנוחתי, השבתי, מנוחת השבת שלי, כי אני אדוק במצוות עונים שבת. זה המצב, אנחנו לא שוקלים.
מה זה אומר? כאילו זה באמת יכול להגיד...
לא, נהפוך המשקל, נו מה האפשרויות?
מה זה יבש? לצורך העניין, זה כמו עובדיה?
במקרה
הזה?
זה יבש,
שיהיה
0%
מהגפים?
זה משווה, אין דבר כזה. מה זה 51% יבש? מה זה יבש? דג, שיש בו נוזלים בפנים,
יבש? אה, מה שבפנים?
כן.
בסדר, אז פעם אתה לא ראש לא מוזר, לא ראש לא מוזר,
אני... מה, אם הוא יבש? כאילו,
אתה כאילו...
זה אמירה לא, זה אמירה חסרת משמעות.
למה זה מה זה חסרת משמעות? כך. קח את הדג הזה, תשים לו את המכסה כמו שעושים כששופכים את המים של הפסטה בקצה, תשים לידו סיר, תשפוך את זה ככה אל הסיר, ותשים את שניהם על המשקל.
מה שעושים
שלך, יש עכשיו? מה זה?
כן, כן,
בוודאי. לחלוחית נשארה, זה בקטנה, לחלוחית יתירו כבר הפוסקים, זה קל. לא, אחר כך תעשה כמו מהנדסים, אחר כך תכפיל את זה ב-1.1 כדי, בשביל הריזיקה. בגלל זה אומר 51%, ולא 50.0% בגלל הלחלוחית. לא, אני אומר, עכשיו אתה שואל אותי, האם מישהו חושב, האם מישהו שוקל את זה, לא יודע, לא יודע, אני לא, בסדר? אבל אני מבין את המכוונות היא, שזה שיש בפנים נוזל, זה לא כזה נורא, נכון? למה?
הסברה, זה פשוט לא מציפי.
ה-51% כאילו מפריע לך? אז רובו.
לא, רובו, בכל מובן כלשהו, לדבר על רוב, בהקשר של אוכל, זה לא...
יש מדברים שלא רואים.
מה אתה רואה? מה הבעיה, מה?
אני אגיד לך איפה אני, כאילו... קיצור, אני רוצה לדבר במושגים שמצטמק יפה לו, מצטמק ורע לו, כי זאת השפה שבה צריך לדבר. אבל גם השפה הזאת נכשלת בסוף, זה חלק מהבעיה של הרב עובדיה בתשובה שלו. מה עושה הרב עובדיה? הוא מסתמך על רבנו ירוחם, של צודת בבית יוסף, שאומר שכל שרובו רוטב, אסור לחממו בשבת. אומר הרב עובדיה, זה ברובו. מה, שרבנו ירוחם עצמו לא אומר רובו, אלא אומר יש בו. ומי שתוקף אותו על הדבר הזה זה הרב משש. הרב משש, זכר צדיק לברכה, שהרבה לתקוף את הרב עובדיה, בעיקר בגלל שהוא מרוקאי והוא נאבק על היכולת העצמאית של מנהגי מרוקו לעמוד בפני עצמו אל מול ההחדה וההשטחה של הרב עובדיה את כל הספרדים באשר הם, כולל את כל היהודים, אם זה היה תלוי בו, למנהג ארץ ישראל. אומר הרב משש, אנחנו לא מחמירים בזה, ומה אתה מסתמך לי על רבנו ירוחם? מרבנו ירוחם זה כתוב אחרת, כל שיש בו רותם. אומר הרב עובדיה, אני יודע. אני יודע מה כתוב הרבנו ירוחם. הבית יוסף מצטט אותו פעם אחת ככה. יש יהודי בשם הרב בעל השמחה בספר מנחת כהן, שהוא מישהו שאני לא הצלחתי למצוא הרבה מידע עליו, אבל ממה שהבנתי, כאילו מה שהבנתי, חיפשתי באינטרנט, זה רבי אברהם פיאמין טיל, שהיה הרב של קהילת הספרדים בהמבורג. עכשיו אתם צריכים לזקוף גבה ולהגיד, קהילת הספרדים בהמבורג? ובכן התשובה היא כן. למה? כי מגורשי... מה זה? המבורג דה מיין. המבורג דה המבורג. קהילת הספרדים שנדדו בעקבות גירוש ספרד, הגיעו רבים מהם ל... ספרד ופורטוגל, הגיעו רבים מהם להולנד, לאמסטרדם, נכון? בין השאר היה שם בית המדרש של רבי משה זכות, שהלך משם אחר כך לאיטליה, בית המדרש של רבי שאו, לא זוכר, ושגדל שם שפינוזה, שהיה גם כן סוג של צאצא של המשפחה הזאת, ואחד האנשים שגדלו שם היה רבי אברהם ענל, רבי אברהם פיאמינטין, שנדד מהולנד, זה כבר לא כזה רחוק, נכון? אל המבורג, אל הספרדים, היהודים הראשונים שהתיישבו בהמבורג היו ספרדים, זה מאוד מעניין. והוא היה הרב שלהם, כן, אנחנו מדברים על אמצע המאה ה-17. והוא כותב בספרו מנחת כהן, שאני קורא בדבריו, נראה שאפילו מי שהייתי בדף, זה בדף הזה, בעמודה השמאלית, איפה שמתחיל הרב עובדיה כמובן, יש איזה 15-20 שורות מלמטה, תחילת שורה כתוב וזה לשונו. כן. העתיק לכבוד תורתו וזל. ונראה לי, שאפילו יש מעט שומן ומרק בדבר שנתבשל כל צורכו, אם כל זה מותר להניחו נגד המדורה או לשרותו בחמין, שימו לב לסברה, שהרי אין לך בשר, אמרתם את זה בעצמכם, אין לך בשר שאין מועל ושומן יוצא ממנו, ואם כל זה נידון לדבר יבש. ונראה שכל שהרוב הוא דבר יבש, אף על פי שיש בו קצת רוטב, לא שייך בו בישול. וכן ראיתי בבית יוסף שכתב, וכן כתב רבנו ירוחם בשם רבנו יונה, שכל שרובו רוטב הוא מצטמק ויפה לבוא צוננה ומבשל גמור, הנה שכתב שכל שרובו, שמשמע שאם הרוטב הוא מיעוט, נידון לדבר יבש, ואף שרבנו ירוחם עצמו כתב כל דבר שיש בו רוטב, וכן כתב בבית יוסף עצמו בסימן שין י' ח' בשם רבנו ירוחם, וכל העובדות הן לרעתנו, מבחינה מחקרית, מכל מקום נראה, שהרב בית יוסף סימן ריש נון גימל כתב זה ביות שכן הדין לדעתו. אני יכול לתת תירוץ יותר טוב, אבל זה התירוץ שנראה לי. וכן מסתבר שכל שרובו יבש נידון ליבש, וכל שרובו רוטב נידון לדבר לך, שאם לא כן, נתת דבריך לשיעורים, כן נראה לי, עד כאן לשון המנחת כהן. עכשיו מבחינת הרב עובדיה, מה? זהו, זה הסיפור. וזה מבואר להגיע, כמו שכתבתי בשמו. וגם התבהר, הפכתי דף, שאף על פי שידע מנחת כהן עם דברי רבן ינוחם ממקורם, מכל מקום כיוון של ידעתו של מרן הזינן בתרובה, וכן מסתבר, יש לפסוק להקל את הבשיל יבש עם אותו רוטב ומרן, ולא דבר יבש לגמרי. ורב אליה רבא סיים צריך יוד, וצריך ככה, וצריך ככה. אך הנה סוף הפסקה, המנחת כהן, כל יקר ראתה עינו, ואף על פי כן כתב בדעת מרן להתיר, ושכן מסתבר וכולי, וכן נראה לי עכשיו הוא עושה מאמצים גדולים והוא רוצה להסתמך על רבנו ירוחם ולהגיד שזה מצטמק ורע לו בעיקר הבישול זה מצטמק ויפה לו ובמקרה כזה מצטמק ורע לו והולכים אחרי עיקר הבישול וזה בדיוק מה שמסייע לדבריו וככה הוא פוסק הלכה למעשה אבל פה הרב עובדיה הייתי אומר נוטה משיטתו בדרך כלל לפסוק על פי השולחן ערוך אם כי הוא מסביר אותו אחרת הוא נותן משיטתו לפסוק בדרך כלל על פי רוב הפוסקים, נכון? הרב עובדיה הרבה פעמים עושה מין מאזניים כאלה, הוא שם הרבה פוסקים פה, הרבה פוסקים פה, ואז הוא אומר, כיוון שרוב הפוסקים אומרים ככה, אז ההלכה היא כזאת וכזאת. הוא נותן משיטתו לעשות את זה, והוא פוסק, באמת, כמו מה שנראה לו נכון, בדעת מרן, בעקבות המנחת כהן, בעקבות הבית יוסף, בעקבות רבן יוחנן, למרות שהוא יודע שזה לא נכון. זה בעצם המהלך שלו. כי אם לא כן נתת דבריך לשיעורים, כי הוא לא מוכן ללכת אל השולחן ערוך הרב להגיד שצריך לסחוט את העוף, או לא לשים שום דבר על הפלטה כמו בצבא.
הוא מבין שכשהוא כותב
הוא צריך לכתוב ברור. ומה עוד הוא מבין? אני חושב, זה לא כתוב, זה כבר סברה שלי.
ש...
שאנשים מחממים בשבת דברים עם רוטב. בסדר? לא חברים מ-9 אחוז, אבל, 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 אבל אנשים שונים בשבת על הפלטה. ברור שהוא מכיר. שמה?
מה הוא די אומר? יש
עוסקים אחרים שבכלל... אה, כאילו, כשנתו עשו כשנתו עשו כשנתו עשו. רציתי לשאול את זה גם. טוב, זהו, נעצור כאן 3:30, מספיק, אני מקווה שהחכמתם ושאתם מוכנים למבחני הרבנות על סימן שני י"ח. שבוע הבא, שבוע הבא בעזרת השם, אנחנו נכנס, היום, עכשיו, אנחנו נכנסים לשאלת כלי שני, בסדר? קצת נכנסנו אליה כבר, כלי שני, כלי שלישי, מבשל, אינו מבשל, שאלות של הלכה ומציאות, מה זאת אומרת כלי שני אינו מבשל, איך יכול להיות וכולי, נשלח לכם מקורות מעניינים, מרתקים ומלבבים, נדבר על זה בשבוע הבא. בשבוע שאחר כך, יום שלישי, יהיה ראש השנה. בשבוע שאחר כך, יום שלישי, יהיה יום כיפור. ארוך. נכון? נכון?
שזה...
כן. מה נעשה?
נעשה יום שני.